כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי,
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיה נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שקלים, פרק רביעי, פרק התרומה, בדף י"ח. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אנחנו כאמור בדף י"ח עמוד א', בעיצומה של הלכה ג'. לאחר שלמדנו אתמול את הסוגיה שעסקה בדיני מותר הקטורת, מכיוון שאת הקטורת היו מפתמים 365 מנה, ושנת החמה רעודפת על שנת הלבנה, אם כן היה נותר עודף מן הקטורת בסוף השנה, והיו צוברים אותו להקטרה בשנים הבאות, רק שהייתה בעיה מאוד קשה, שהרי מאלף בניסן היה כבר אסור להשתמש בקטורת של השנה שעברה, ונשאלת השאלה מה אנחנו עושים עם אותה קטורת, וכיצד אנחנו הופכים את הקטורת הזאת לקטורת של השנה החדשה. ועל כך ביאר רבי שמעון בר קרסנה שהגזבר לוקח מאות שקדושות בקדושת תרומת הלשכה, מחללין את הקדושה שבמאות על בניית בית המקדש, כלומר כאשר נדרש תיקון בבית המקדש, היו רוכשים חומרי בניין מכספי חולין ומעסיקים אומנים שיתקנו את הדרוש, לאחר מכן היה צורך לקדש את אותו חלק שבנו אתה אותם פועלים, ואז לקחו כסף של הקדש בשווי אותה בנייה, המירו את הקדושה מהכסף לאבנים, נמצא שכעת החלק שבאותו בניין נתקדש בקדושת המקדש, הכסף יצא לחולין, והכסף הזה מיועד לשכר האומנים. כעת העבירו אל כסף זה את קדושת הקטורת, כלומר חיללו את קדושת הקטורת על הכסף הזה, הקטורת ממילא יצא לחולין, וכעת ניתן לקנות את אותה קטורת שיצא לחולין, שנתנו אותה לאומנים בשכרם ורכשו את אותה קטורת שהיא כעת חולין מכספי תרומת הלשכה החדשה, ובכך בעצם התרומה הפכה להיות תרומה של תרומת הלשכה החדשה. הוסיף על כך אתמול רב שמואל ברב יצחק ואמר, והן שהיו חייבים עליהן מאות משעה ראשונה, כלומר לפי שיטת רבי שסבר שלא ניתן לתת את הקטורת, לא ניתן לתת את מאות ההקדש או את הקטורת לסתם פועלים, אלא רק לפועלים ממשפחת בית גרמו ומשפחת בית אבטינס, שאלו הן המשפחות שעשו את הקטורת ועשו את לחם הפנים, ורק איתם ניתן לעשות את אותה פעולה שביאר רבי שמעון בר ביסנה שניתן לעשות. הוסיף על כך רב שמואל ברב יצחק שמדובר והן שהיו חייבים עליהן מאות משעה ראשונה, כלומר שכבר יש כלפיהם חוב על העבודה של השנה שעברה, והסיבה שהרי לא ניתן לשלם מכסף של השנה החדשה על עבודה של השנה הקודמת. ומכיוון שאנו נותנים להם שכר של תרומת הלשכה משנה שעברה, אזי חייב להיות שיש חוב לאותם אומנים, לאותם פועלים מהשנה שעברה. מסתפק הירושלמי רבי חייא בר אביי, לא היו חייבים עליהם מאות משעה ראשונה. מה הדין אם אין חוב לאותם פועלים על השנה שעברה? כי השכר שנה שעברה שולם להם עד תומו, אם כן כיצד עושים? על כך מיישב הירושלמי מחללין על מאות האומנים, כלומר כאן רבי יודע לשיטת רבי שמעון בר ביסנה שניתן לחלל על מאות של סתם פועלים. אותן מאות מבאר הירושלמי מה עושים בכסף הזה שמקורו בתרומת הלשכה החדשה, וכעת הוברה אליו קדושת הקטורת שנרכשה בכספי תרומת הלשכה הישנה. מה יעשה בהן? מצד אחד אותו כסף הוא בגדר חליפי קטורת, שהמקור שלו בתרומת הלשכה הישנה, ולכן לא ניתן להשתמש בו ולהחזירו לתרומה החדשה. מצד שני, לא ניתן להשתמש בו לתרומת הלשכה הישנה, שהרי המקור של אותן מאות זה מהתרומה החדשה. שהרי רבי חייא בר אביי שאל מה הדין אם לא חייבים לפועלים כסף משנה שעברה, וענה, מחללין על מאות האומנים, כלומר מאות מהתרומה החדשה, ואם כן מה עושים עם אותן מאות. מתרץ הירושלמי את הרב ביבי, בשם רב חייא, בשם רבי יוסי, ואמר מקייצין בהן את המזבח, כלומר המאות הללו הולכים לקיץ המזבח כשהמזבח בטל, ואין זה כבוד המזבח שהוא בטל, אזי היו לוקחים את אותן מאות, קונים בהם קורבנות ומקריבים בהם את אותם קורבנות. ועל תשובה זו הקשה רב בא בר כהן באי שאל קומה לפני רבי יוסה, מחלפה שיטתה דרב חייא בר אביי, לכאורה יש סתירה בשיטתו של הרב חייא ברבא. והסיבה, שהרי תמן פשיט עלה וחוץ צריך עלה. לגבי סוגיית מותר בירוצי יבש, למרות שכפי שלמדנו בסוגיה הקודמת, כשמדדו בבית המקדש בכלי מדידה את אותם נסחים יבשים, הרי שאותו כלי שרת שבו מדדו את אותם נסחים יבשים, לא נמשך בשמן המשחה בחלק הפנימי שלו, ולפיכך הוא לא קידש את מה שמדדו בו, את תחולתו. ובכל זאת, אמר רב חייא ברבא, שהעודף, כלומר אותם בירוצים שגלשו, והיו עודפים על המידה, מה עושים איתם? הרי הם מיועדים לקיץ המזבח. מה שאין כאן לגבי דין מותר הקטורת, רבא בר חייא מסתפק, האם הם מיועדים לקיץ המזבח או לא? ואם כן מקשה רבא בר כהן על שיטתו של רב חייא ברבא, מדוע שם הדבר פשוט לו וכאן הוא מסתפק? מתרץ הירושלמי, הד פשיט עלי בכלי שרת, ועד הצריך עלי בכל, כלומר, בכל מה שקשור לכלי שרת שבהם מדדו את הנסחים היבשים, למרות שהם לא נמשכו בשמן המשחה, חכמים בכל זאת תקנו שאותן כלי שרת יקדשו את תחולתם, ולכן אותם בירוצים, אותו חלק העודף על המידה, הולך לקיץ המזבח. לכן לגבי בירוצי היבש רב חייא לא הסתפק, כי היה פשוט לו שאלו הם אותם בירוצים, אותה מידה קדושה שעדפה את המידה, הרי בוודאי הולכת כדין כל דבר שקדוש בקדושת הגוף לקיץ המזבח. ועד צריך עלי בחול, אבל בכל מה שרב חייא מסתפק, זהו דווקא באופן כזה, ועד צריך עלי בחול, כלומר, בכל זאת הסתפק רב חייא ברבא, מה הדין של מותר הקטורת? שהרי אותה קטורת לא ניתנה כלל בכלי שרת. ועד שלא הקטיר אותה הכהן, היא בוודאי הייתה קדושה רק בקדושת דמים ולא בקדושת הגוף. לכן לגבי ההסתפק רבי חייא, האם מותר הקטורת הולך לקיץ המזבח או לא? דהתפלגון מביא הירושלמי מחלוקת בהקשר לכך, פתמה בחולים. כלומר, ישנה מחלוקת האם הקטורת הכינו אותה בכלי שרת, ואז היא כבר הייתה קדושה בקדושת הגוף או טרם הקטרתה או לא. רבי יוסי ברבי חנינה אמר פסולה, רבי יושע בנבי אמר קשרה. לפי שיטת רבי יוסי ברבי חנינה, אכן צריך להכין את הקטורת דווקא בכלי שרת. ואם הכינו ופיתמו את הקטורת בכלי חול, הרי הקטורת פסולה. לעומת זאת רבי יושע בן לוי חולק ואומר שיש להכין את הקטורת בכלי של חולין, וממילא הקטורת אינה קדושה בקדושת הגוף. שאלה ירושלמי, מה טעמה דרבי יוסי ברבי חנינה? מה טעמו של רבי יוסי ברבי חנינה שהוא סובר שיש לפתם את הקטורת ולהכינה בכלי שרת? מתרצת הגמרא, אמרה התורה קודשי לגבי הקטורת, בכדי ללמדנו שתהיה הווייתה בקודש, כלומר שכבר בשלבים המוקדמים של הכנתה, ההכנה של הקטורת תהיה בכלי שרת, בכלי קדוש. ומתמה דרבי יהושע בן לוי, מה המקור לדבריו של רבי יהושע בן לוי שסבור שיש להכין את הקטורת דווקא בכלי חול, והיא אינה קדושה בקדושת הגוף אלא רק עד הקטרתה? מתרצת הגמרא, קודשי, רבי יהושע בן לוי דורש מהפסוק שתהיה באה מתרומת הלשכה, שיש לקנות את הקטורת ולשלם לעוסקים במלאכה של הכנת הקטורת מתרומת הלשכה, אבל אין הכוונה שהקטורת היא כבר קדושה בקדושת הגוף מפני שהכינו אותה בכלי שרת, אלא רק שהיא קדושה בקדושת עמים, כי שילמו עליה בכסף של תרומת הלשכה. אמר רבי יוסי ברבי בון, עתיה דרבי יוסי בן חנינה כשמואל, שיטתו של רבי יוסי ברבי חנינה היא כשיטת שמואל, ושיטתו של רבי יהושע בן לוי כשיטת רבי יוחנן. דתנינן מביא הירושלמי משנה שאומרת, המקדיש נכסיו, אדם שהקדיש את כל נכסיו, והיו בהן, כלומר חלק מנכסיו, אלו הם דברים הראויים לקורבנות ציבור. רבי יוחנן אמר קטורת, רבי יוחנן ביאר שכשהמשנה אומרת דברים ראויים לקורבנות ציבור, הכוונה לקטורת. ונשאלת השאלה כיצד אותה קטורת מוגדרת כנכסיו, אלא בהכרח שאותה קטורת הוכנה בכלי של חולין. ומה שמה מכאן שרבי יוחנן נפוס עבור כשיטתו של רבי יהושע בן לוי, שאין עניין ובוודאי שאין חובה להכין את הקטורת בכלי שרת, אלא ניתן להכין את הקטורת לכתחילה בכלי של חול, ולכן אותה קטורת אינה קדושה. אולם רב הושעיה דוחה ראיה זאת ואומר, תפתור יש להעמיד את המשנה, שהמשנה שאומרת המקדיש את נכסיו, והיו בהן דברים ראויים לקורבנות ציבור, ורבי יוחנן אמר קטורת. אין מכאן ראיה שרבי יוחנן סבור כשיטת רבי יהושע בן לוי, שניתן להכין את הקטורת אף לכתחילה בכלי של חול. והסיבה היא כי ייתכן ומדובר כאן באומן משל בית אבטינס, שהיה נוטל בשכרו קטורת, כלומר. ייתכן שכתורת החולין נמצאה בנכסיו. זו אותה כתורת שהוכנה בבית המקדש, ומכיוון שאותה כתורת הייתה שייכת לשנה שעברה, חיללו אותה והיא נפדתה בכדי לשלם בה את שכר האומנים, וכעת שב אותו אומן והקדיש אותה. ועל פי זה יוצא שאותה כתורת אכן הייתה קדושה בקדושת הגוף, ואין מכאן שום ראיה. עוד רבי יוסי ברבי חנינה כשמואל ממשיך הירושלמי לבאר מדוע רבי יוסי ברבי חנינה סובר כשיטת שמואל שיש להכין את הכתורת בכלי שרת והכתורת אכן קדושה. דאם הרבונה בשם שמואל מכתשת עשו אותה ככלי שרת לקודש. כלומר שמואל סובר שהמכתשת שבה קדשו את סממני הכתורת והכינו בה את הכתורת, קדשו אותה בקדושת כלי שרת, ונשאלת השאלה מדוע עשו כך? אלא בהכרח זהו מכיוון שיש להכין את הכתורת בקדושה על ידי כלי שרת. אמר רב יוסי ברבי בון, אמר רבי חונה קומה לפני רבי יוסי, דבר שקדש בכלי שרת נפדה? כלומר אם אנחנו סבורים שהכתורת אכן הכינו אותה במכתשת, שאף היא קדושה בקדושת כלי שרת, והכסנו אותה בתוך כלי שרת, כלומר הכתורת היא קדושה בקדושת הגוף, אם כן, כיצד הציעה המשנה שנחלל את הכתורת, הרי לא שייך לחלל דבר שקדוש בקדושת הגוף, וכל דין חילול זה דווקא לדבר שקדוש רק בקדושת דמים. אמר לי, ולא דשמואלי, והלו אנחנו סבורים כאן כשיטת שמואל, הרי שמואל הוא זה שחידש שהמכתשת שבה קדשו את סממני הכתורת הייתה קדושה בקדושת כלי שרת. והרי שמואל הוא זה שחידש שקלו במותר, שמואל הקל בדין שנותר. שמואל היה סבור שלמרות שהכתורת קדושה בקדושת כלי שרת, הוא סבור שהקלו בדיני פדיית המותר. והקלה הזאת הייתה מבוססת על הדין של לב בית דין מתנה עליהן, ומראש כשמקדשים את הכתורת בכלי שרת, הקדישו על דעת כך שאם יש מותר אותו מותר אינו קדוש. וכאן מצינו שאכן שמואל הקל בדיני מותר. דית פלגון מביאה ירושלמי מחלוקת. הותירו תמימים. הרי ברגע שמגיע א' בניסן, מא' בניסן הרי חייבים להקריב קורבנות רק מהתרומה החדשה. ואם כן, מה עושים באותם כבשים שנותרו ויועדו לצורך קורבן תמיד? אותם כבשים הרי נקנו מהכסף של השנה שעברה. שמואל אמר נפדים כתמימים. שמואל סובר שפודים אותם ומוציאים אותם לחולין. ולמרות שהכלל שאי אפשר לפדות קורבן שאין בו מום, שהרי הכלל הוא שהוא קדוש בקדושת הגוף ולא ניתן לפדותו ולחללו, אומר שמואל יש כלל שאומר לבית דין מתנה עליהם מראש כשבית המקדש כשהגזבר התפיס קדושת קורבן תמיד באותם כבשים, לבית דין מתנה עליהם שמה שישאר כמותר לאחר א' בניסן יהיה ניתן לפדותו. ואילו רבי יוחנן חלק ואמר שלא אומרים סברת לב בית דין מתנה עליהם, לא מקילים לגבי פדיון מותר, ולכן נפדים כפסולי המוקדשים, כלומר ממתינים שיפול בהם מום. ברגע שנופל מום בקורבן, יורדת קדושתו מקדושת הגוף לקדושת דמים, ואז ניתן לפדותו. אם כן, נמצאנו למדים ששמואל, למרות שהוא סבור שהכתורת קדושה בקדושת הגוף, למרות זאת יהיה נותן לחלל את הכתורת, מפני שמאלף בניסן והלאה יש כלל שלב בית דין מתנה עליהן שכל הקורבנות הכתורת וכל הדברים שנותרו לאחר א' בניסן, הרי שניתן לפדותן למרות שהם קדושים בקדושת הגוף, מדין לב בית דין מתנה עליהן. ממשיך הירושלמי ודן, הותירו שעירים. כלומר, מה יהיה הדין אם נותרו שעירים שהוקדשו לקורבנות חטאת לצורך מוספי ראש חודש והמועדים, אבל לא הספקנו להקריב אותם? ואותם קורבנות נותרו, שרי קנו אותם מהתרומה הישנה. אם כן נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים עם אותם קורבנות כעת לאחר א' בניסן, הרי כבר לא ניתן להקריב אותם כי הם נקנו מהמאות של התרומה הישנה. משיב על כך הירושלמי, על דת עד שמואל לפי שיטתו של שמואל, אם עולה נפדית לכל שכן חטאת, הרי שמואל סבור שאומרים את סברת לב בית דין מתנה עליהן, ולכן ניתן לפדות את כל המותרים. זה אומר שאם קורבן עולה תמיד, שאם היו מותירים את אותו קורבן להסתאב והיו ממתינים שיפול בו מום, היו צריכים למכור אותו, ובמאות הללו היו קונים עולה לקיץ המזבח. ובכל זאת הורה שמואל שמותר למכור את אותו קורבן, כדי שנקנה את אותו קורבן ואותו קורבן יקרב על גבי המזבח. אם כן, קל וחומר ששמואל יסבור כך לגבי קורבן חטאת, שרי אם לא היינו פודים אותו כעת כשהוא תמים, לעולם אותו קורבן חטאת לא היה ממלא את יהודו המקורי. והסיבה שהרי אותו קורבן לא היה ניתן להקריבו כי הוא בעל מום, ובכסף שלו לא היה ניתן לרכוש קורבן חטאת ציבור לשנה החדשה, כי הכסף הזה היה שייך לשנה הקודמת. מה היינו עושים עם הכסף לאחר שהנופל מום בחטאת? היינו קונים עולות לקיץ המזבח. אם כן, אם בקורבן עולה, שאם היינו מותרים אותו להסתייב ולקבל מום. בכל זאת אומר שמואל, אל תמתין שיפול בו מום, למרות שאם ייפול בו מום תוכל לעשות בו את ייעודו המקורי באותו קורבן. מה אומר שמואל בכל זאת? אפשר לפדות אותו. קל וחומר שלגבי החטאת ניתן לפדותה. לעומת זאת, על דעת דרבי יוחנן נחלקו האמוראים. שיטתו של רב זעירא בדעת רבי יוחנן יראו, כלומר יראו עד שיסתאבו ויפול בו מום, ואז קונים בהם עולות. אמר רבי שמואל ברב יצחק, מקייצין בהן את המזבח לפי שיטתו, אותו שעיר חטאת, מקריבים אותו כעולה כקורבן שנדבת ציבור. שאלה ירושלמי וקשיה, וכי יש חטאת שקרבה עולה, הרי מדובר כאן בשעיר שהיה מיועד לחטאת וכיצד תקריב אותו לעולה. אמר רב יוסף משיב הירושלמי שני, כאן זה שונה, שאין קורבנות ציבור נקבעין אלא בשחיטה. כלומר יש הבדל בין קורבן יחיד לקורבן ציבור. קורבן ציבור הוא מוקדש באופן כללי. אמנם תכננו להקריב אותו לחטאת, אבל לא התפסנו בו שם חטאת. ורק ברגע השחיטה אז מייעדים אותו לשם מה שהוא קרב, ולכן פשוט משנים את ייעודו מחטאת לעולם, מחמת שמעולם הוא לא היה ממש מיועד לחטאת. אמר רבי חייא חולק ואומר שהסברה היא סברה שונה. על פי סברת לב בית דין מתנה עליהן, כלומר מלכתחילה ייתנו בית הדין, שאותו קורבן שעיר חטאת שישאר לאחר א' בניסן, ולא יהיה ניתן להקריבו לקורבן חטאת מפני שהוא נקנה מהכסף של התרומה הישנה. לכן את אותו קורבן יהיה ניתן להקריב כקורבן עולה, כי לב בית דין מתנה עליהן על המותר שיקרבו עולות. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ד'. אומרת המשנה, המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראויים לקורבנות הציבור. מכיוון שישנם שני סוגים של הקדש, ישנו הקדש לקורבנות, כלומר אדם מקדיש כבש שראוי להקרבה על גבי המזבח, ואילו יש הקדש שהוא בגדר בדק הבית, כלומר הוא תורם לרשות הממונית של ההקדש שמאגדת את כל הממון הנועד להחזקת בית המקדש. ומכיוון ששני הסוגים הללו אלו הם שני סוגים שונים, שהרי כשאדם מקדיש לצורך בדק הבית, הרי שאסור לו ליטול דבר שראוי להקרבה, כגון בהמה, אוף או סולת, שהרי הם ראויים להקרבת קורבן, ולכן אין להקדישם לבדק הבית, ואם הקדיש אותם יש לחללם ולהעביר את קדושתם לבדק הבית, ואז להקדיש אותם לקורבן. לכן אומרת המשנה, אדם שהקדיש את נכסיו והיו בהן דברים ראויים לקורבנות הציבור, כגון קטורת, כפי שמיד הגמרא תבהר, הדין הוא שינתנו אותם דברים הראויים לקורבנות הציבור לאומנים בשכרה. כלומר, באותה קטורת הרי משלמים שכר לאומנים שפועלים עבור בית המקדש, ואז הקטורת יוצאת לחולין בתמורה לעבודת ההקדש שאותם פועלים עשו, ולאחר מכן שווים ורוכשים מאותם אומנים שיש בידם כעת קטורת חולין בתמורה לעבודתם, רוכשים את אותה קטורת בכספי תרומת הלשכה החדשה. לכן אומרת המשנה, לפי שיטת רבי עקיבא, זה מה שעושים, נותנים את אותה קטורת לאומנים בשכרן. אמר לו בן עזאי, עיני עמידה, אלא מפרישים מהן שכר האומנים, ומחללים אותן על מאות האומנים, ונותנים אותן לאומנים בשכרן, וחוזרים ולוקחים אותן מתרומה חדשה, כלומר לפי שיטת בן עזאי, כפי שלמדנו את שיטתו במשנה הקודמת, לא ניתן לחלל את אותה קטורת, את אותו מותר הקטורת, על שכר האומנים, אלא יש קודם כל להפריש עבור אותם פועלים את שכרה מכספי בדק הבית, ואז באותו רגע קדושת הכסף פוקעת, והסיבה היא כי הם קיבלו כסף, והקדושה שבכסף התחללה על מה שהם בנו, ייצרו או עשו, ובאותו רגע מחללים את הקטורת, מעבירים את קדושתה אל הכסף שחולל ויצא לחולין, וכעת אותה קטורת שהתחללה, היא זו שניתנת לאומנים בשכר עבודתם לאותם פועלים, ולאחר מכן רוכשים את אותה קטורת בכספי תרומת הלשכה החדשה. אומרת המשנה, המקדיש נכסיו והיה בהן בהמה ראויה על גבי מזבח, זכרים ונקבות. כלומר, אדם שהקדיש את נכסיו ולא פירט, ויש לו בהמות, זכרים, נקבות, וכל אלו מדובר בכבשים, בבעלי חיים הראויים להקרבה. רבי אליעזר אומר, זכרים ימחו לצורכי עולות, ונקבות ימחו לצורכי זבחי שלמים. לפי שיטת רבי אליעזר, אותם זכרים ימחו על ידי בדק הבית, לאלו המעוניינים להקריב קורבן עולה, והכסף ילך לבדק הבית, ואילו את הנקבות שהקדיש, אזי מוכרים אותם לאלו המעוניינים להקריב קורבן שלמים, ודמיהן בכסף שבדק הבית יקבל מאותם מקריבי קורבנות, יפלו עם שאר נכסיו לבדק הבית. רבי יהושע חולק ואומר, זכרים עצמן יקרבו עולות, ונקבות ימחו לצורכי זבחי שלמים, ויביא בדמיהן עולות. כלומר, רבי יהושע חולק וסובר, שבוודאי כוונת בעל הנכסים שהקדיש את נכסיו, כי אותם חפצים, אותם בעלי חיים, הרויים להקרבה יוקדשו ויוקרבו כקורבן עולה, ולכן אותם זכרים קרבים כעולה. מה שאין כאן הנקבות, שלא ניתן להקריבן לקורבן עולה, והסיבה שקורבן עולה בא רק מן הזכר, הרי שמוכרים אותם לאלו המעוניינים להקריב קורבן שלמים בבית המקדש, ובכסף אנו קונים קורבן עולה. אומרת המשנה, הוא שאר נכסים, כלומר יתר הנכסים שאינם רואים להקרבה, אלו ייפלו ויועברו לרשות בדק הבית. אמר רבי עקיבא, רואה אני את דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע. רבי עקיבא סבור ששיטתו של רבי אליעזר שסבא, שאותו אדם שהקדיש התכוון שכל נכסיו יוקדשו לבדק הבית, דבריו יותר מובנים ויותר מסתברים משיטתו של רבי יהושע שחילק בין אלו הראויים לבדק הבית ואלו הראויים למזבח, והסיבה שרבי אליעזר יישבה את מידותיו ואילו רבי יהושע חלק. אמר רבי פפאיס, שמעתי את דברי שניהם. אומר רבי פפאיס, שמעתי שיש אפשרות לקיים את שתי השיטות הסותרות הללו, כל אחת כל שיטה במקרה אחר. המקדיש בפירוש, אם אותו אדם יקדיש ואמר במפורש, נכסי ובהמותי להקדש, באופן כזה הוא הדגיש שיש לו חלק מהנכסים זה בהמות, ואם כן מסתברת יותר שיטתו של רבי אליעזר, שיתכוון להקדיש גם את הבהמות לבדק הבית. אבל אם אותו אדם יקדיש סתם, והמקדיש סתם, אומר רבי פפאיס, כשיטת כדברי רבי יהושע. אומרת המשנה, המקדיש נכסיו, והיו בהן דברים ראויים לגבי מזבח, אם הוא הקדיש את נכסיו ולא פירט, ובין יתר ובין כל נכסיו נמצאו יינות, שמנים, כל אלו הם ראויים לניסוך על גבי המזבח, או לחילופין אופות הראויים להקרבה מצד עצמם. סובר רבי אליעזר שיש למכור את אותן יינות, שמנים וסלטות לאלו המעוניינים להקריבם על גבי המזבח, ואילו בדמים הללו יקנו קורבן עולה, ויתר הנכסים ילכו וייועדו לבדק הבית. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה דברי המשנה. מבאר הירושלמי, ראינו ברישה של המשנה, המקדיש נכסיו היו בהן דברים ראויים לקורבנות הציבור, ובניגוד להמשך דברי המשנה, הרי שברישה המשנה לא פרטה. ועל כך אומרת המשנה, רבי יוחנן אמר כתורת. רבי יוחנן סבור שמדובר באדם שהקדיש דברים הראויים לקורבנות ציבור, ומהם הדברים הללו זהו כתורת. וסברתו של רבי יוחנן, זה מפני שהרי את יתר קורבנות הציבור כבר המשנה פרטה. ויתרה מכך, הכתורת הרי היא היחידה שמשמשת כקורבן ציבור, ואי אפשר להביאה כקורבן יחיד. ולכן, דווקא אם נפרש את המשנה שמתכוונת לכתורת, יש להבין את דברי המשנה שאמרה, דברים הראויים לקורבנות הציבור. כי יתר הדברים, הרי הם קרבים גם כקורבן ציבור, ורק כקורבן יחיד, בניגוד לכתורת, שהיא רק קורבן ציבור. אמר רבי יושע, ביאור אחר מבאר רבי יושע בדברי המשנה, תיפטר באומן משל בית אבטינס, שהיה נוטל בשכרו כתורת. אומר רבי יושע, מדובר כאן בכתורת שאותו אדם יקדיש, היא בגדר מותר הכתורת שקיבלו אותם פועלים, אותם אומנים בשכרה, כפי שלמדנו במשנה הקודמת, את אותה כתורת, למרות שהכינו בכלי ישרת, והיה להדין של קדושת הגוף, הרי שהיא יצאה לחולין, ברגע שנתן אותה לאומן, וכעת אותו אומן שקיבל את אותה כתורת שיצאה לחולין, הקדיש אותה. ולכן אי אפשר להוכיח מדברי רבי יוחנן, שהוא סובר שלא צריך לפטר את הכתורת בכלי שרת, ייתכן שהכינו את אותה כתורת בכלי שרת, זאת בניגוד לשיטת רבי יוחנן לאל, שהיה מקום להוכיח בדבריו שהוא סובר שלא צריך כלי שרת, שהרי בלי זה לא אפשר להבין כיצד ייתכן שיהיה לאדם כתורת בביתו, ובכל זאת היא תהיה ראויה להכתרה, שהרי הכתורת הזאת לא הוכנה בכלי שרת. מיתם עד בן עזאי מבאר הירושלמי, מדוע בן עזאי חולק במשנתנו וסובר שלא ניתן לחלל את הכתורת שהוקדשה ולשלם בה את שכר האומנים? הסיבה היא, עונה הגמרא, שאין ההקדש מתחלל על המלאכה אלא על המעות. במשנה הקודמת למדנו שאי אפשר לחלל הקדש תמורת חוב, אלא תמורת דבר ממשי, חפץ או כסף. ולכן בן עזאי מבאר במשנתנו שלא מדובר שחיללו את הקטורת על שכר האומנים. עד כאן בסייעת הדשמיה למדנו את הדף עם הירושלמי להיום. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק, בן רבי יוסף יצחק אייזיק גליק. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.